שלום לכם. אתם על הפודקאסט המקצועי של טבע ישראל ואני איתמר רועי. בכל פרק אני מארח פה רופא או רופאה בכירים שעוזרים לנו להעמיק מעט בסוגיה הרפואית, ולכם לקבל עוד כלים שיאפשרו לכם להתמודד עם אתגרי התקופה ולעזור למטופלים בדרך הטובה ביותר. אפרופו אתגרי התקופה, אתם בוודאי שומעים יותר ויותר לאחרונה על הפרעות שינה. היום נעסוק בזה. אינסומניה, נדודי שינה. פרופסור רבית ארמני, רופאה מומחית ברפואת שינה, מנהלת המכון לרפואת שינה במרכז הרפואי תל אביב על שם סורסקי איכילוב, ושימשה עד לפני כשנתיים יושב ראש החברה הישראלית לחקר השינה. בקיצור, הבאנו לכם את הטופ. פרופסור טרמן תיתן סימנים בנדודים, מהסיבות שבגללן יש אינסומניה, ועד הדרכים לטפל בה. שלום פרופסור טרמן.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
תראי, זאת תקופה מסובכת. אמרתי בפתיח, לפני כן, שאנחנו ישנים בפחות, יש לנו נדודי שינה, תכף, תעשי לנו סדר תכף בכל המושגים, אוקיי? לפני כן, אני רוצה שתבהירי לי את המושג הכי בסיסי, אינסומניה. זאת הסיבה שלשמה התכנסנו, וממנה אנחנו נצא, גם לרוח התקופה, 7 באוקטובר וכל מה שקרה בעקבות זה, גם לטיפול, גם להתוויות טיפול. מי שמקשיב לפודקאסט הזה, כבר מכיר אותנו. אז מה זאת אינסומניה?
אינסומניה, יש לה הגדרה. אינסומניה בעברית זה נדודי שינה, וההגדרה זה איזשהו חוסר סביעות רצון מהאיכות והכמות של השינה, שמתבטא או בקשיי הרדמות, או בקשיים לשמור על רציפות השינה, זאת אומרת, התעוררויות במהלך הלילה עם קושי לחזור לישון, או השכמה מוקדמת וקושי לחזור לישון, אבל בשביל שתהיה הגדרה של אינסומניה, זה צריך להתרחש יותר משלוש פעמים בשבוע, יותר משלושה חודשים, ולהיות מלווה באיזושהי הפרעה בתפקוד היומי. זאת אומרת, כל זה עונה על ההגדרה אצל רופא שינה, מה זה נדודי שינה.
אוקיי, אז זאת אומרת, אם אני עכשיו לא ישנתי יום, יומיים, זה, וזה אפילו גם נמשך לשבוע הבא, וכזה, כמו שקורה לכולם בחיים, פרופסור, נכון. אנחנו בתקופות, את יודעת, חיים ב... נכון. זה לא, אנחנו לא חיים בעידן קל. בסוף, זה לא לרוץ, לא, זה לא אינסומניה, זה, יש לא. לזה הגדרה, צריך שלוש פעמים בשבוע, במשך שלושה חודשים, זה לא, אתם לא עושים מה שאתם רוצים בתחום הזה.
נכון, כל אחד מאיתנו חווה מה שנקרא טרנזיינט אינסומניה, אינסומניה חולפת. וזה, אם זה הקשיים, אם זה, יש איזשהו סטרס, ואנחנו ישנים פחות טוב, או לא ישנים כמה ימים, אבל ברגע שזה לא עונה על ההגדרה, מה שאמרתי, שלוש פעמים בשבוע, יותר משלושה חודשים, זה מה שנקרא אינסומניה חולפת. אני לא אומרת שלא צריך לטפל, אבל זה תלוי בסיטואציה, אם אנחנו מטפלים או לא מטפלים. לדוגמה, אם הפרעת השינה הזאת, אינסומניה אקוטית, חולפת, תפריע לי למחורת, אז אני יכולה לקחת לצורך העניין כדור שינה בשביל זה. אבל זאת לא, זה לא, על זה, בוא נאמר, על זה לא רופאי המשפחה והרופאים שהמטופלים מגיעים אליהם, לא בזה אנחנו בדרך כלל עוסקים.
אם אני צריך רקע לקטלג, את יודעת, אנחנו אוהבים תבניות, אוקיי? מי, תגידי לי, מי יותר נוטה לסבול מזה? מה הטווח הגילאים? תעשי לי רגע את הסדר הזה כדי שאני אדע. מי סובל יותר, מי פחות, נשים,
אז
גברים?
אז קודם כל, בגדול, אינסומניה עולה עם הגיל. שכיחות אינסומניה עולה עם הגיל. כשבדרך כלל מעל גיל 50, יש עלייה משמעותית בשכיחות אינסומניה. בכל גיל וגיל, נשים סובלות יותר מגברים מאינסומניה, וכמו שאני אומרת, יש גורמי סיכון, אז גורם הסיכון העיקרי, כמו שאמרתי, זה נשים וגיל, זה שני גורמי סיכון לאינסומניה, אבל לדוגמה, בנשים, מנופאוזה, זה נקודה שבה גם לפני בפרי מנופאוזה, מתחילות להופיע הפרעות שינה, והן נמשכות מספר שנים, אז זה עוד נקודה תיחוס. עוד דבר זה שאנשים שלדוגמה לא עובדים, או שהפעילות הפיזית שלהם נמוכה, אז זה גם כן גורם סיכון, והגורם סיכון העיקרי שאפילו אפשר לקרוא לזה קומורבידיטי, תחלואה נלווית, לא נלווית, תחלואה שקיימת במקביל, זה חרדה ודיכאון. וחרדה ודיכאון, אנחנו יודעים ש-40% מאנשים שסובלים מחרדה דיכאון יסבלו מאינסומניה, והקשר בין שינה או בין נדודי שינה, בין אינסומניה וחרדה ודיכאון, זה קשר דו-כיווני. זאת אומרת, נדודי שינה יכולים להקדים את ההבחנה של חרדה דיכאון בכמה שנים, וההפך, חרדה ודיכאון יכולים להחמיר את הנדודי שינה, וזה קשר ידוע ועדוק.
זה כרוני? זה כרוני, זו תופעה כרונית, זו תופעה חולפת?
אז הנושא של נדודי, אינסומניה זה הפרעה כרונית. היא מעל 3 חודשים, אבל היא נמשכת שנים. אנחנו רואים אנשים שהם 10 שנים, 20 שנה, כל הזמן סובלים מהפרעות שינה, הם מטופלים בדרך זו או אחרת, בדרך כלל מטופלים בכדורי שינה, מכיוון שלרופא המשפחה זה הדבר הזמין, וזה שנים. בדרך כלל, בוא נאמר, אם מישהו בגיל 40-50 מופיע עם נדודי שינה, אם לא נפתור לו את זה כמה שיותר מהר, והוא לא ילמד לחיות, או כמו שנקרא, אסטרטגיות נכונות לטפל כשזה מרים את הראש, אז הוא יהיה יהפוך לחולה כרוני.
נשים וגברים, אני מעולם לא הייתי אישה, אז אני לא, אבל לך, on the other end, יש לך איזשהו, את יודעת פרספקטיבה, כי את מטפלת גם בגברים. את יכולה לתת לי בהם סימנים, כלומר, נשים, מחזור, איזה שהן השפעות הורמונליות.
אנחנו לומדים את זה עכשיו, אנחנו לא, אני לא יכולה להגיד שאני יודעת בוודאות, אני יכולה להגיד, אני גם לא רואה את זה בצורה שאני עוקבת אחרי אישה לאורך המחזור, אבל אין ספק שיש קשר עם המנופאוזה, וזה לכשעצמו מדבר על הקשר בין המצב ההורמונלי, ובין מה שנקרא רציפות השינה ואיכות השינה, ויש נשים שגם בגיל הפוריות יגידו שיש תקופות מסוימות בחודש, במחזור, שהן ישנות פחות טוב, אבל אנחנו עוד לא יודעים לגמרי להגיד את זה, מה שנקרא כללי אצבע.
תספרי לי, מה זה מלטונין? מהו המלטונין?
טוב, אז קודם כל, מה שמפקח או רגולטור של דפוסי השינה והעירות זה המערכת הסירקדיאנית. יש לנו מה שנקרא שעון ביולוגי, שאחראי, שזה רשת של אוסילטורים שנמצאים בכל תא ותא בגוף, עם מאסטר קלוק שנמצא בהיפוטלמוס, והוא בעצם, זה המערכת הסירקדיאנית, והיא אחראית על זה שאנחנו ערים ביום וישנים בלילה. מעבר לעוד דברים שיש גם נושא של סליפ פרשר וכו', אבל זה בעיקרון. כשאנחנו מדברים על המלטונין, המלטונין זה בעצם הורמון שמופרש מבלוטת האיצטרובל, מהפיינל גלנד, והוא שייך, הוא לא שייך, הוא לא השעון הביולוגי עצמו, אבל הוא מסנכרן, הוא חלק מהסינכרון של השעון הביולוגי, והוא מרקר, הוא הורמון שהוא מרקר, הוא מרקר לשינה. זאת אומרת, הרמה שלו נמוכה כל היום, עולה לקראת השינה, היא גבוהה בלילה ויורדת לקראת הבוקר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין דרך הפרשת המלטונין, אנחנו לא בודקים את זה ביום-יום הקליני, ואנחנו יודעים להגיד שהוא מרקר של תקופת השינה של האדם. ולכן, מה שקורה עם המלטונין, זה שאנחנו מטפלים במלטונין כעוד, כתרופת השינה, הייתי אומרת, הקו הראשון של תרופות השינה שאנחנו נשתמש בהם, יהיה ממשפחת המלטונין.
אני רוצה רגע, המלטונין, כפי שאני מבין, תכף תסביר, אני בן 36. אם יש איזושהי סקאלה של מלטונין, באופן ההפרשה של המלטונין בגוף שלי, בבלוטת האיצטרובל וכל מה שתיארת לנו כרגע, האם יש איזושהי סקאלה גילאית? כלומר,
חד וחלק. רמות המלטונין יורדות עם הגיל.
לצורך העניין, אנחנו מדברים עכשיו על המאזינה, היא סבתא שלי.
היא סבתא שלך, רמות המלטונין שלה נמוכות משמעותית משלך. אוקיי, היא מפרישה את זה, אפרופו הפרעות שינה אחרות, שבהם התזמון של הפרשת המלטונין הוא שונה, ההבדל בינך ובין סבתא שלך יהיה שרמות המלטונין שהיא מפרישה, תהיינה משמעותית יותר נמוכות. כי מעל גיל, ככל שאנחנו עולים עם הגיל, התזמון של הפרשת המלטונין הוא תזמון נכון, אבל יש ירידה ברמות המלטונין.
עכשיו, מה בעצם, אני תכף אחזור איתך גם למלטונין, אבל מה בעצם מבדיל את זה מכדורי שינה? אני אגיד, יש לי סבתא שהיא בחיים, אוקיי? ויש לי סבתא שהיא כבר מתה הרבה שנים, שממש יש לי זיכרון ילדות חזק ממנה, אני לא אגיד את השם של התרופה, כי אנחנו בכל זאת פה זה, אבל יש לי זיכרון ילדות חזק ממנה, שהייתה לוקחת איזו תרופת שינה, כל לילה, במשך שנים, כל הילדות שלי, ותמיד היא גם הייתה אומרת בבוקר, לא ישנתי, וסבא שלי היה אומר לה, זאת היא שקרנית, ישנה מצוין.
נכון.
מה ההבדל בין כדור שינה למלטונין? למה לא כדור שינה פשוט?
כי אני לא מתייחסת למלטונין כאל כדור שינה. אוקיי. אני משתמשת בפרופרטי שלו, שהוא כן, הוא כן עושה השריית שינה, אבל הוא לא מה שנקרא כדורי שינה, כי כשאתה אומר כדור שינה, זה בא עם המון אמוציות, גם מהקהל, גם מהמטופלים, גם מהרופאים, כדורי שינה וכל המשמעויות, ולצערי יש משמעויות מאוד שליליות לכדורי שינה, למרות שאנחנו היום אומרים שעדיף לישון עם כדורים מאשר לא לישון בלי כדורים. מלטונין עובד בצורה כזאת שאנחנו יכולים להשרות שינה, הוא משרה שינה, וזה הכלי. אנחנו במינונים שאנחנו מטפלים, זה כבר מינונים של השריית שינה או שמירה על רציפות השינה.
נשים בגיל המעבר נוטות לסבול יותר מ...
כן.
כן.
נשים בגיל המעבר, הפרעות שינה יכולות להקדים במספר שנים, הפרעות השינה יכולות להקדים את הסמינים האחרים של גיל המעבר.
עכשיו בוא נדבר רגע קצת על השבעה באוקטובר, אוקיי? ואני רוצה רגע לחבר את זה לגורמים סטרסוגנים כאלה ואחרים, ולשימוש בתרופות נגד חרדה ודיכאון, ואיך זה משתלב גם עם העניין של תרופות שינה, נדבר גם על זה. אנחנו מתעסקים בזה פה הרבה בטבע. איך אתם רואים, וגם אנחנו, תכף אנחנו נדבר על זה ונרחיב על זה יותר, ונעשה על זה עוד פרקים וכאלה, איך את רואה את ה... מה הפרספקטיבה שלך לגבי הדבר הזה? את רואה יותר...
הפרספקטיבה שלי זה שיש עלייה דרמטית בכל מה שקשור להפרעות שינה לאינסומניה, יש עלייה דרמטית בשכיחות אינסומניה, יותר ויותר אוכלוסיות נכנסו למעגל הזה של סובלים מהפרעות שינה, האוכלוסייה היא בסטרס, האוכלוסייה היא בחרדה, האוכלוסייה היא בדיכאון, אנחנו נכנסנו לשבעה באוקטובר, אנחנו אחרי שנה נוספת, קודמת לשבעה באוקטובר, שגם לא הייתה קלה לנו כאוכלוסייה במדינה הזאת, וכל הדברים האלה ביחד הצטברו לכלל זה שאני חד וחלק, יש עלייה בשכיחות של הפרעות שינה מאז השבעה באוקטובר.
פרופסור רויטל טאומן, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.